say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adi Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון ד' בתמוז תשע"ט, מסכת ערכין, דף כ"א. אתם מאזינים ברדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבועיים ימים בעזרת השם ובישועתו נותרו עד לסיום מסכת ערכין על למדלת דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה. אודות אשר למדנו בדפים י' וכ' בערב שבת קודש, פרשת חוקת. בסיום השיעור אז, שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה החידוש שאדם שלא פירש במה ישלם נדרו, יכול לשלם אפילו בזפת ובצלים? והתשובה, בזפת החידוש שיכול לשלם בה אפילו במקום שיש שמוכרים אותה לפי נפח ולא לפי משקל. ובבצלים החידוש שיכול לשלם בהם אפילו במקום שהמוכרים נוהגים להוסיף כמה בצלים ללוקח אחר השקילה ולא אומרים שהשקילה בטעילה בכך. שאלה שנייה, לאיזה דין מביאה המשנה דוגמה ממעשה באימה של ירמתיה? והתשובה, שאדם חשוב נעמד לפי כבודו אפילו כשלא פירש. שאלה שלישית, האומר משקל ידי עליי, איך מודדים את משקל ידו? והתשובה, לרב יהודה הוא מכניס את ידו לחבית מלאה מים ויוצאים ממנה המים כנפח ידו, ומכניסים לתוכה מבשר חמור ועצמות וגידים עד שתשוב ותתמלא. כמשקל הזה, משקל ידו. לרב יוסי, עומדים את היד כמה היא שוקלת. שאלה רביעית, הנודר להביא מות כקומתו, מתי עליו להביא מות שאינו נכפף לכולי עלמה, ומתי יש בזה מחלוקת ובמה היא תלויה? התשובה, אם אמר קומתי עליי לכולי עלמה נותן מות שאינו נכפף, אם אמר מלוא קומתי עליי, לפי רבי עקיבא יכול להביא מות הנכפף, משום שהנודר ייתר בלשונו, ורבי עקיבא מדייק בלשון יתירה. וחכמים אינם מדייקים בלשון יתירה, וסוברים שגם בזה עליו להביא מות שאינו נכפף. שאלה חמישית, עד איכן נחשבת היד בלשון תורה, ועד איכן היא נחשבת לעניין נדרים וקידוש ידיים במקדש ומדוע? התשובה, בלשון תורה, ידי עד בית השכי. לעניין נדרים עד המרפק, משום שהולכים אחר לשון בני אדם. ולעניין קידוש ידיים במקדש, עד סוף כף היד מהלכה למשה מסיני. שאלה שישית, מה סברת הבא? יש עומדן האומר דמי ידי עליי שונה מעומדן של אדם שחבירו קטע את ידו. לרשי, כשעומדים אדם קטוע יד, מעריכים כמה היה שווה עם היד ופחות מהשווי האמיתי, משום שהוא עומד לפניהם מזולזל, אבל האומר דמי ידי עליי מעריכים את שוויו עם יד כשווי האמיתי. ולתוספות, כשעומדים אדם שחבירו קטע את ידו, מעריכים את הנזק ביותר מהפרש שוויו עם היד ובילדיה, משום שחברו אפסאו מזולזל, אבל האומר דמי ידי עליי מעריכים את שווי היד כפי הפרש שוויו איתה ובילדיה. שאלה שביעית, מהו חומר ערכין מנדרים ומהו החומר בנדרים מערכין? תשובה, חומר ערכין מנדרים שהאומר ערכי עליי ומת על היורשים לתת ערכו, ואילו האומר דמי עליי ומת, היורשים פטורים. וחומרי נדרים מערכין, א', שהנדרים חלים על בהמה חיה ועוף, מה שאין כן בערכין, ב', שבנדרים אין דין הישג יד כמו בערכין. שאלה שמינית, מדוע אין ראיה מערכין שמלווה בעל פה גובה מן היורשים? תשובה ראשונה, למאן דאמר שמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר, ערכין אינם מלווה בעל פה הואיל וכתובים בתורה. תשובה שנייה, משום שבמשנה מדובר שהמעריך עמד בדין וחייבו בית דין, והרי זה כמלווה בשטר. שאלה תשיעית, מה דין האומר ערך ידי עליי ומדוע? והתשובה, לחכמים פטור, משום שהתורה לא נותנה ערך לעבר יחידי, ולרבי מאיר נותן דמי ידו, משום שאין אדם מוציא דבריו לבטלה וודאי נתכוון לנדור דמי ידו. שאלה אחרונה, מה דינה אומר חצי ערכי עליי ומדוע? התשובה לחכמים נותן חצי ערכו כפי שנדר, ולרבי יוסי ברבי יהודה נותן ערך כולו מגזירת חכמים שלא יאמרו שאף באומר ערך חצי עליי נותן חצי ערכו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפים י' וח' במסכת. אי רכין וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון ד' בתמוז תפשין עין ת'. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת אי רכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב'. בשורה הרביעית מתחילת העמוד, מן המשנה הפותחת במילים שור זה עולה ובית זה קורבן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו עוברת לדון בחילוק בין מקדיש בהמה או חפץ מסוימים לבין המחייב את עצמו בדמיהם. אומרת המשנה בדף חף עמוד ב', האומר על שורו שור זה עולה, וכן האומר על ביתו בית זה קורבן, דהיינו קודש לבדק הבית, וזה לבדק הבית שהרי לא ניתן להקדיש למזבח דבר שאינו ראוי להיקרב. ומצינו לשון קורבן לגבי דבר שלא ניתן להקרבה, שנאמר ונקריב את קורבן השם איש אשר מצא כלי זהב וצדעה וצמיד וכלי זהב אילו ודאי אינם ראויים לקורבן אלא לקדושת בדק הבית, ומכל מקום הפסוק מכנה אותם בשם קורבן. אם כן האומר על שורו שור זה עולה, וכן האומר על ביתו בית זה קורבן, ומת השור ונפל הבית, פטור מלשלם להקדש את דמי השור או הבית, כיוון שלא התכוון לחייב את עצמו בכלום אלא להקדיש שור או בית זה, וכיוון שמת השור או נפל הבית הרי ההפסד של ההקדש. אבל אם אמר שור זה עליי עולה ובית זה עליי קורבן, הרי חייב את עצמו בכך, ולכן אם מת השור ונפל הבית חייב לשלם את שוויה. זוהי המשנה שלנו בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אומר שור זה עליי עולה ובית זה עליי קורבן, מת השור ונפל הבית חייב לשלם. מבארת הגמרא באיזה אופן עוסקת המשנה, אמר רב חייא בר רב, לא שנו דין זה שחייב בדמי השור או הבית, אלא באופן דאמר דמי שור זה עליי עולה, וכיוון שחייב את עצמו בדמי השור, אף אם עבד השור חייב לשלם את דמיו. כי כוונתו לחייב את עצמו בתשלום דמי השור, וחיוב זה שמוטל על הנודר עצמו, אינו פוקע בשעה שעבד השור, שהרי לא חייב את עצמו בדמים מסוימים, שנאמר שאם עבדו, נפטר מלשלמם. אבל אם אמר שור זה עליי עולה כפשטות לשון המשנה, כיוון שאמר שור זה ומת השור, אינו חייב באחריותו. ואף שאמר עליי, אין כוונתו שאם ימות השור יתחייב להביא את דמיו, אלא עליי להביאו, כאמר. כוונתו שיהיה מוטל עליו החיוב להביאו לבית המקדש ולהקריבו, ולכן אם מת אינו חייב באחריותו. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב חייא בר רב. מיתי וישנינו בברייתא אומר שור זה עולה, הרי השור הקדש ומועלין בו, המשתמש בו עובר באיסור מעילה. אם מת השור או נגנב אינו חייב באחריותו, כיוון שלא יתחייב בדמי השור. אבל אם אמר שור זה עליי עולה, השור הקדש ומועלין בו, ואם מת או נגנב חייב באחריותו. והיינו שלא כדברי רב חייא בר רב, שאומר שור זה עליי עולה אינו חייב באחריותו. תמהה הגמרא על הקושייה, מיילימה ממתניתין, וחיברית הזו חזקה ועדיפה ממשנתנו. גם בה נאמר הלשון הזו, דאוקימנה דקאמר דמי, והעמדנו את המשנה באופן שאמר דמי שור זה עליי. החנמי גם כאן, בברייתא הזו יש לה עמידה באופן דקאמר דמי שור זה עליי, וכדברי רב חייא בר רב. ולמרות שאמרה הברייתא שהשור עצמו הקדש, היינו כמבואר להלן שאמר יקדש השור לדמיו, דהיינו שיהיה השור הקדש עד שימחר, ואז יהיו דמיו קדושים. מבארת הגמרא את הקושייה מהברייתא, והמידי סיפא דקאמר דמי, והרי מכך שבסיפא של הברייתא מדובר באופן שאמר דמי שור זה עליי, וכמו שיובא להלן, אם כן משמע שברישא מדובר באופן דלא קאמר דמי, דקתני סיפא, נאמר בסיפא אומר דמי שור עולה, השור חולין ואין מועלים בו, המשתמש בו אינו עובר משום איסור מעילה, כיוון שכוונתו הייתה להקדיש את דמי השור בלבד, לאחר שאם קרנו, מת השור ונגנב, אינו חייב באחריותו, כיוון שנדר רק שלאחר מחירתו ייתן את דמיו להקדש, וכיוון שלא מחרו אינו חייב בדמיו. אבל אם מחרו עליו ליתן את המעות להקדש וחייב באחריות דמיו, שאם יובדו המעות חייב להביא מעות אחרים. ולדברי רש"י, בין אינו חייב באחריותו ובין חייב באחריות דמיו, עוסקים באחריות הדמים, אלא שבתחילה עוסקת הברייתא באופן שלא מחר את השור, ולכן אינו חייב באחריות דמיו, והסיפא עוסקת באופן שמחר את השור, ולכן יתחייב באחריות דמיו. על כל פנים משמע שברישא מדובר באופן שאמר שור זה עליי עולה, ובזה חייב באחריותו, ושלא כדברי רב חייא בר רב. מתרצת הגמרא באמת גם ברישא וגם בסיפא מדובר באופן דקאמר דמי. והחילוק ביניהם שברישא מדובר באופן דאמר, יקדש השור לדמיו, יהיה השור עצמו קדוש, עד שימחר ויהיו דמיו קדושים, וכיוון שיקדיש את השור עצמו, חייב באחריותו. וסיפא מדובר דקאמר לכשיבואו דמיו, יקדשו. כשהם קרנו ואקבל את דמיו, יהיו אדמים קדושים, ולכן אינו חייב באחריות השור עד שיבואו דמיו לידו, אבל אם עבד או מת קודם לכן, אינו חייב באחריותו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, כיצד ייתכן להעמיד את הברייתא באופן שיקדיש את דמי המכירה לאחר שיקבלם, והווה הרי אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וכיצד חלה הקדשתו על דמים שעדיין לא באו לידו, ודבר שלא בא לעולם הוא גם באופן שהדבר עצמו נמצא בעולם, אלא שעדיין אינו ברשות האדם, וממילא מעות המכירה הללו שעדיין לא באו לרשותו, אינו יכול להקדישם. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב המני, כדעת מי נשנתה הברייתא כרבי מאירי, דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וממילא חלה הקדשתו על דמי השור, הגם שעדיין לא באו לידו. ומצאנו שכך ידעת רבי מאיר לגבי קידושין, במסכת קידושין דף סמך ג' וכן במסכת כתובות דף נון ח', שהמקדש אישה לאחר שהתגייר, לאחר שתתגיירי וכדומה, מקודשת, למרות שעכשיו אין קידושין אילו יכולים לחול. מביאה הגמרא לשון אחרת בדרך הבאת התירוץ הזה. איקא דאמרי, יש אומרים שכך נשנה התירוץ הזה. אמר לי רב פאפא לאביי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כן רמי בר חמא לרב חיסדא, כמן, כדעת מי סובר את הברייתא, ודאי כרבי מאיר דאמר, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר לי, ישיב לו אביי או רב חיסדא, והלא כמן. וכי ניתן להעמיד את הברייתא כטענה אחר? הרי ודאי שזה כרבי מאיר, שאם לא כן כיצד יכול להקדיש את דמי המכירה קודם שבאו לידו. מביאה הגמרא לשון אחרת שמביאה את דברי רב יהודה ואביי לגבי ברייתא אחרת. ואיקא דמתני לה, ויש שונים את דברי המוראים לגבי ברייתא זו, המזכיר בית לחברו ונתנגע הבית בנגע צרת, אף על פי שחלתו שתמאו הכהן, ויש לנתץ עכשיו את הבית, אומר לו המזכיר לסוחר, הרי שלך לפניך, ואין המזכיר צריך להעמיד לו בית אחר. ואומרים התוסות בדיבור המתחיל, אף על פי שאומנם הבית עשו בהנאה, כמו שדרשו בספרה בפרשת תזריע מהפסוק צרת ממהרת, שממהרת זה מלשון מהירה וכללה שאסורה בהנאה, ומכל מקום יכול לומר לו הרי שלך לפניך, כיוון שמדובר שהזכיר לו בית זה, וכיוון שהבית קיים בעין ולא נשבר, אינו חייב להעמיד לו בית אחר. אבל מכל מקום הסוחר פטור מלשלם למזכיר את שכרו, כיוון שסוף סוף אינו יכול לגור בבית הזה. ואילו השיטה מקובצת כותב בשם הראש הבית מותר בהנאה, אלא שדירה גרועה היא שהרי כאליו נטמעים ממנה, ואף על פי כן, אומר לו הרי שלך לפניך, אבל אם הייתה הדירה אסורה בהנאה, לא היה יכול לומר לו הרי שלך לפניך. אבל אם נתצו, חייב המזכיר להעמיד לו בית אחר, כיוון שאנו אומרים שמזלו של המזכיר גרם לנגע הזה שנחשד על גזל או צרות עין. המבואר לאל בדף ט"ז עמוד א' שאלו שניים מתוך שבעה דברים הגורמים לנגעים. דין נוסף, אם הקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש. הבינה עכשיו הגמרא שכוונת הברייתא שהסוחר שדר בו הוא שהקדישו ועליו לשלם להקדש את דמי שכירותו. תמהה הגמרא, הקדישו הדר בו, וכי ייתכן שהסוחר שדר בו הקדישו? איך היא מצי מהקדיש לה? כיצד יכול הסוחר להקדישו? והרי איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם, אמר רחמנה. ודרשו חכמים מה ביתו ברשותו, אף כל דבר חל עליו הקדש רק אם הוא ברשותו של המקדיש. ואילו בית זה אינו שייך לסוחר אלא למזכיר. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת הברייתא, אם הקדישו המזכיר, אז הסוחר הדר בו מעלה שכר להקדש. וכותבים התוסות בדיבור המתחיל, אחי כאמר, שאומנם אין המזכיר יכול להקדיש את חלקו של הסוחר הקנוי לו לזמן הסחירות, מכל מקום, כיוון שחלה הקדשתו על שאר הבית, נמצא שההקדש והסוחר שותפים בבית, וכיוון שאי אפשר לברר איזה חלק שייך להקדש ואיזה חלק שייך לסוחר, עליו לשלם את השכר להקדש כדי שלא ימעל בחלק ההקדש. מקשה הגמרא, אם מדובר בברייתא שהקדישו מזכיר, איכי דייר בי, כיצד דר בה הסוחר, והרי במעילה קאי, הוא עובר באיסור מעילה שהוא נהנה מבית השייך להקדש, ואף שלא פגם בגוף הבית, הרי שנינו במסכת מעילה בדף חי עמוד א', הנהנה מן ההקדש שווה פרוטה אף על פי שלא פגם מעל, ואף שאין מעילה במחובר לקרקע, צריך לומר שסוגייתנו סוברת כדעת רב, במסכת מעילה דף חף עמוד א', שדבר תלוש שחיברו לקרקע, כגון אבני הבית, נחשבים כתלוש ויש בהם מעילה, כך דברי התוספות, בדיבור המתחיל כדייר בי במעילה, וטוב, ועוד קשה אומרת הגמרא, מדוע אמרה הברייתא שמעלה שכר להקדש, והרי כיוון דמעל בי נפיק לי שכר לחולין, כיוון שמעל הסוחר בשימושו בבית, יוצא השכר לחולין, כמו כל חפץ של הקדש שלאחר שמשתמש בו אדיוט יוצא לחולין. מתרץ את הגמרא בברייתא, מדובר באופן דאמר המזכיר לכשיבוא שכרו יקדש, ונמצא שמותר לסוחר להשתמש בבית כיוון שלא יקדיש המזכיר את גוף הבית, אמנם את השכר עצמו אינו נותן למזכיר כיוון שיקדישו אלא נותנו להקדש. על זה הוגשה לגמרא, והאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וכיצד יכול המזכיר להקדיש את דמי השכירות של הבית שעדיין לא באו לידו? על הקושייה הזאת תרץ רב יהודה, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב המני, ברייתא זו כשיטת מי היא? רבי מאירי, דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. גם ללשון הזו מביאה הגמרא נוסח אחר בדרך הבאת התירוץ הזה. איקא דאמרי, יש ששנו את התירוץ הזה כך. אמר לרב פאפא לאביי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כן רב מרי בר חמא לרב חיסדא, כמן, כמו מי סובר את הברייתא הזו, הרי ודאי כרבי מאיר. דאמר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אמר לאביי, או רב חיסדא ואלא כמן, ודאי כמו רבי מאיר, וכי כאיזה תנא ניתן להעמיד את הברייתא? רק כרבי מאיר, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"א, עמוד א'. המשנה מבררת עכשיו את דינו של אדם. אומרת המשנה בדף חפה א' עמוד א' במסכת ערכין בפרק החמישי, חייבי ערכין המתחייבים בערך אדם ואינם משלמים את חיובם, ממשכנין אותן, נוטלים מהם משכון על חיובם עד שישלמו כיוון שהם עשויים לפשוע ולא לשלם. חייבי חטאות והאשמות, בני אדם החייבים קורבן חטאת או אשם, קורבן חטאת בעל עבירה בשוגג, שעובר עליה במזיד חייב קראת, וקורבן אשם ודאי, בעל אחד מחמישה הדברים, הגוזל ממון מחברו ונשבע לשקר שאינו חייב לו ממון, המועל בהקדש, הבעל שפחה חרופה דהיינו חצי השפחה וחצי הבת חורין המאורסת לעבד עברי, נזיר שנטמע לאחר טהרתו, ומצורע שנטהר מצערתו. אשם תלוי, בעל המסופק אם עבר עבירה בשוגג, שאם היה ודאי עובר עליה, בשוגג היה חייב חטאת. אז חייבי חטאות והאשמות, בני אדם החייבים קורבן חטאת או אשם ואינם מביאים אותם, אין ממשכנין אותן. לפי שקורבנות אלו באים לחפר על חטא, ובוודאי לא יימנע אדם מלהביא את הקורבן ולהתכפר. חייבי עולות ושלמים, בני אדם שנדרו להביא עולה או שלמים ואינם מביאים, ממשכנין אותן, שכיוון שקורבנות אלו אינם באים לכפרה, עשויים הבעלים לפשוע ולא להביאם. ודין זה אומר התוספות במסכת ראש השנה דף עמוד א', דיבור המתחיל יקריב. הדין הזה שממשכנים על עולות ושלמים הוא אף קודם שעובר בבעל תאחר, והיינו לפני שעברו שלושה רגלים. אם בית דין רואים שהוא מתעצל ומבזבז את ממונו ולא יהיה לו ממון להקריב, אז ממשכנים אותו. אבל אם הוא עובר בבעל תאחר, גם בחטאות והאשמות ממשכנים אותו. ובחידושי הגריז הוא דן, מהו גדר הכפייה הזו? האם היא דין כפייה על המצוות? הוא כמו כל אדם שאינו רוצה לקיים מצווה שקופים אותו לקיימה, או שזהו ככפייה על תשלום חוב, שכמו אדם המחויב ממון לחברו קופים אותו לשלמו, גם כאן שיתחייב ממון לגבוה, לא יהיה כוח הקדש פחות מכוח הדיוט וקופים אותו, אף על קיום חיובו להקדש בהבאת קורבנותיו. הוא מביא שמדברי התוספות מבואר שכפייה זו היא מדין כפייה על המצוות, ואילו מדברי הרתבה משמע שזהו מצד החיוב הממוני שבזה. מבארת המשנה כיצד ניתן לכפות אדם להביא קורבן. אומרת המשנה, אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שיביא את הקורבן מרצונו, שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ג', יקריב אותו לרצונו, ואם יכפו להביא את הקורבן בעל כורחו, לא התקיימה מצוות הבאת הקורבן, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני ונמצא שהובא הקורבן לרצונו. מביאה המשנה דין דומה לכפייה הזו, וכן אתה אומר בגיטי נשים, אותם שאמרו חכמים שקופים אותם לגרש את נשותיהם, ובמסכת כתובות דף עין זין עמוד א' מובאים כל אותם שקופים אותם לגרש את נשותיהם, אין קופים אותם על מעשה הגירושין עצמו, שהרי גט שניתן באונס פסול, אלא קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. וביור הדבר הזה, שאף כשאומר רוצה אני מחמת הכפייה, נחשב הדבר כאילו עשהו מרצונו, מבואר ברמב"ם הלכות גירושין פרק ב' הלכה כ', לגבי כפייה על גט המובאת במשנתנו, וזה לשונו. מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה ועוקה, עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו. וכיוון שהוקה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. ותוספות בדיבור המתחיל, אילימה, במסכת בבא בתרא דף ממחת עמוד א' מבאר, שעתם בשני דברים אלו הוא כיוון שהוא מחויב לעשותם, וכל דבר שאדם מחויב לעשותו אין לו הפסד בכך שקופים אותו על הדבר. והרי הוא כאדם שקפו למכור שדה תמורת דמים, שהמקח חל, כיוון שאין לו הפסד בכך, ואחרי שקופים אותו הוא מתרצה בכך. הוא הדין גם בקורבן וגט שהוא חייב בהם, שאגב הכפייה הוא מתרצה בהם. מה שאין כן בדבר שאינו חייב בכך, כגון מי שאינו חייב לגרש את אשתו וקפו לגרשה, הוא נחשב כמי שקפאו ליתן מתנה, והיינו לעשות דבר שהוא מפסיד מחמתו, שאין המתנה חלה, כיוון שבוודאי אינו מתרצה בכך, אף לאחר שקפאו. והוא הדין שבאופן כזה אין הגט חל. ראי המשנה שלנו בדף חפה א' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה חייבי חטאות והאשמות אין ממשכנים אותם, חייבי עולות ושלמים ממשכנים אותם. מביאה הגמרא אופנים מסוימים שדינם שונה ממה שהתבהר במשנה. אמר רב פאפא, פעמים יש אופנים מסוימים שחייבי חטאות ממשכנים אותן, וכן יש אופנים שחייבי עולות אין ממשכנים אותם. דהיינו, הפך הכלל האמור במשנה. מבארת הגמרא את האופן הראשון, חייבי חטאות שממשכנים אותם, היינו בחטאת נזיר. בסיום ימי נזירותו מביא הנזיר שלושה קורבנות. עולה, חטאת ושלמים. ואף שקודם הבאת הקורבן אין נזירותו מסתיימת, מכל מקום אין סומכים על כך שיביא את החטאת. דכיוון דאמר מר, שנינו במשנה במסכת נזיר דף מ"ה עמוד א', שאם גילח הנזיר את שערו על אחד משלושתן, אחרי הקרבת אחד משלושת הקורבנות הללו יצא, ואף שלא הקריב את שלושת הקורבנות, ואם נזרק עליו אחד מן הדמים, מותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים. לכן, אם הביא רק את האשם או העולה ולא הביא את החטאת, יש לחשו שמה פשע בה, ולא מייתי, יבוא לפשוע בהבאת החטאת ולא יביאנה, כיוון שהוא כבר מותר ביין ובתומה. לכן באופן זה ממשכנים אותו על הבאת החטאת. ממשיכה הגמרא ומבאר את האופן שחייבי עולות אין ממשכנים אותן, היינו בעולת יולדת, שכל יולדת חייבת להביא חטאת ועולה, וכיוון שהיא אסורה לאכול בקודשים עד שתביא את העולה, בוודאי לא תפשע בה, אלא תמהר להביאה, ואין צורך למשכנה על כך. מקשה הגמרא לדין האחרון, הרי החטאת היא המתירה את היולדת בקודשים. ומה הניעו? דאגדי מקרא, וכי מהו טעמך שאתה אומר שעולת יולדת מעכבתה מלאכול בקודשים? הרי זה משום דאגדי מקרא, שהקדימה התורה וכתבה את חיוב העולה של היולדת קודם לחיוב החטאת, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ו', ובמלות ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה או תור לחטאת. וכיוון שאי אפשר להביא את החטאת קודם לעולה, נמצא שהבאת העולה מעכבת אותה מלאכול בקודשים. וקשה על כך, אמר רבא, למקראה הקדימה הכתוב. רק בסדר הפסוקים הקדימה התורה את העולה לחטאת, אבל עניין הבאת הקורבנות בפועל, אין העולה קודמת אלא החטאת, והיא מתירה אותה לאכול בקודשים. ורבא אומר דבריו במסכת צבחים דף צדי עמוד א', ושם דנה הגמרא בכל מקום שיש חיוב להביא עולה וחטאת, איזה קורבן יש להביא תחילה? אמר על זה רבא, שמכך שהקדימה התורה את העולה לחטאת לגבי יולדת, אין ראיה שהיא קריבה הראשונה, כיוון שרק לעניין כתיבתה בתורה הוקדמה העולה ולא לעניין הקרבתה. וכך דרשו בספרא על פרשת תזריע, לפי שהיא טעונה שנים, יכול יהיו שנים מעכבים אותה, תלמוד לומר, והקריבו אחד מעכבה ואין שניים מעכבים אותה, ואיני יודע אם חטאת עם עולה היא המעכבת אותה, כשהוא אומר וחיפר עליה ותהרה, מה מצינו בכל מקום כפרה בחטאת, אף כאן כפרה בחטאת. אם כן, שואלת הגמרא, הרי החטאת היא המתירה את היולדת בקודשים, מבארת הגמרא באופן אחר דברי רב פאפה, אלא מה שאמר רב פאפה שיש חייבי עולות שאין ממשכנים אותם, היינו בעולת מצורה, והטעם לכך שאין ממשכנים אותם, ולא חוששים שיפשעו בהבאתם. לתניה, שנינו בברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יהודה בן ברוקה אומר, וצריך לגרוס פה רבי יוחנן בן ברוקה, כשם שחטאתו והאשמו עיכבתו מלהיטהר, כך עולתו עיכבתו מלהיטהר. וכיוון שאינו ניטהר עד שיביא קורבן עולה, אין לחשוש שיפשע בהבאתו ואין צריכים למשכנו. למדנו במשנה, ואף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שנאמר לרצונו, בכל זאת כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ג', יקריב אותו, ופסוק זה מלמד שכופין אותו להביא את קורבנו. יכול הייתי לומר שיביאנו בעל כוחו, תלמוד לומר לכך נאמר בסוף הפסוק, לרצונו, תמאה ברייתא הכיצד, איך ייתכן שכופים אותו להביא את הקורבן ומאידך אינו מביא בעל כוחו אלא מרצונו, אלא כופין אותו עד שיאמר, רוצה אני. מביאה הגמרא ממרא בעניין הזה, אמר שמואל, עולה צריכה דעת, צריך הבעלים להביאה מרצונו, שנאמר לרצונו. תמהה הגמרא, מהי כמה שמלן, מה ישמיע לנו שמואל בדין הזה? תנינה, הרי שנינו זאת במשנתנו, אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שנאמר לרצונו, מוכח שקורבן עולה צריך להיקרב מדעת הבעלים. מתרץ את הגמרא, לא צריכה לו, הוא צריך שמואל להשמיענו דין זה, אלא באופן דה פריש לי חברי. יפריש חברו עבורו קורבן עולה, ועל זה אמר שמואל שצריך המתכפר לדעת שחברו יפריש עבורו את הקורבן הזה, והוא צריך שמואל להדש זאת, כיוון דמה ודתי מה היינו סבורים לומר. כי בעינן דעת מה שחידשה המשנה שיש צורך ברצונו של המתכפר, היינו כשמביאים את הקורבן מדידי, משלו. אבל מדי חברי, כשהקורבן בא משל חברו לא, אין צורך בדעתו ורצונו של המתכפר. כלומר, אם הם משכנים אותו ומביאים את הקורבן משלו, צריכים שיומר רוצה אני, שאם לא כן יש לחשוש שאינו מתרצה בהוצאת הממון הזה. אבל כשחברו מקריב עבורו את הקורבן ואין לו שום הפסד בדבר, היינו סבורים לומר שבוודאי הוא רוצה זאת, ואף אם לא יודיעו כלל, יתכפר, מחדש שמואל, שגם בזה צריך דעת מהטעם האמור בגמרא. כמה שמלן, לכך ישמיענו שמואל שגם בזה יש צורך שיודיע המפריש למתכפר על כך, ויתרצה בזה. והטעם לכך, כיוון דזימנין דלא ניחא לי דליקפר במידי דלא דידי, לפעמים לא נוח לו לאדם להתכפר בקורבן שאינו שלו, ואינו רוצה שחברו יקריב עבורו את הקורבן, אלא רצונו להביאו מממונו. מקשה הגמרא מברייתא על דברי שמואל, מי טיבי הקשו בני הישיבה על דברי שמואל, שנינו בברייתא, אדם האומר חטאתו והאשמו של פלוני עליי, חיוב הבאת קורבן חטאת או אשם של אדם פלוני יהיה מוטל עליי, אם אמר כן לדעת מדעתו של המתכפר, יצא המתכפר ידי חובתו, ואם אמר כן שלא לדעת המתכפר, לא יצא ידי חובתו. אמנם אם אמר עולתו ושלמיו של פלוני עליי, בין אם אמר כן לדעת החייב בהם, ובין אם אמר כן שלא לדעת המחויב, יצא. וזהו שלא כדברי שמואל שאמר, שאף בקורבן עולה יש צורך בדעת וברצון של המחויב. מתרץ את הגמרא, אמר לך שמואל, שמואל יכול לומר לך ביישוב הקושייה הזו, כי תניה האימא ששנינו בברייתא שקורבן עולה אינו צריך דעת בעלים, היינו בשעת כפרה דאירצי, בשעת הפרשה, שהרי כבר התרצה בכך כשהודיו בשעת הפרשה. ובייר הגריז שלדעת רשי הכוונה היא שכיוון שהתרצה בשעת ההפרשה, מן הסתם עדיין הוא מרוצה בכך, אף בשעת הכפרה. ומשמע שאם נדע בפירוש בשעת הכפרה שאינו רוצה בכך, אי אפשר להקריב עבורו, אף שהתרצה בשעת ההפרשה. אז מדוע בחטאת והאשם אמרו שיש צורך בדעת גם בשעת כפרה? והרי גם בזה מסתבר שהוא עדיין מתרצה בכפרה הזו כמו שהתרצה לה בשעת ההפרשה. מסביר הגריז שאומנם גם בחטאת והאשם מסתם מנוח לו בכך גם בשעת הכפרה, אבל מכל מקום לגבי קורבנות אלו אין די בסתם אלא יש צורך שיתרצה בפועל בשעת כפרה. והוא מביא את דעת הרמב״ם בלכות מעשה הקורבנות פרק י' הלכה י' שבעולה ושלמים אחר שהתרצה בשעת ההפרשה, גם אם בשעת הכפרה אמר בפירוש שאינו רוצה, אין בכך כלום. וכי כאמין הענה, ממשיכה הגמרא ואומרת, שמואל יאמר לך מה שאני אמרתי, שיש צורך בדעת בעלים, היינו שצריך המפריש להודיע למחויב בשעת ההפרשה, שיפריש עבורו את הקורבן, אבל בשעת כפרה אין צריך דעת. נמצא שאומנם שמואל לא פירש באיזו אופן אמר את דבריו, אבל כדי ליישב את הקושייה מהברייתא על דברי שמואל, חילקה הגמרא ששמואל דיבר בשעת הפרשה והברייתא בשעת כפרה. ומחמת כן הסיקה בהמשך, שאולה חולק על שמואל, שהרי הוא סובר להפך, שבשעת הפרשה אין צורך בדעת הבעלים, ובשעת כפרה יש צורך בדעתו. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמר לך שמואל, מדוע לא תרצה הגמרא שהברייתא עוסקת בשעת הפרשה ושמואל בשעת כפרה, ואז יהיו דברי שמואל כדברי אולה? מתרצים התוספות שהיה משמע לגמרא שדברי שמואל נאמרו בשעת ההפרשה, שהרי שמואל אמר את דבריו על משנתנו שבה התבאר את מי ממשכנים על חיובו להביא קורבן, ואמר שמואל שיש צורך בדעת בעלים, ומשכון זה אינו בשעת ההפרשה, אבל זה אמר שמואל שיש צורך בדעת בעלים. ויהיה הגמרא המורה חולק על שמואל, אומרת הגמרא ושמואל אומר שבקורבן עולה יש צורך בדעת הבעלים בשעת ההפרשה ולא בשעת הכפרה, פליגה דאולה, חולק על אולה, דאמר אולה, לא חילקו, אין חילוק בעניין ידיעת הבעלים בין חטאת לעולה, אלא שחטאת צריכה דעת בשעת הפרשה, כשמפריש חברו את הקורבן עבורו, ועולה אין צריכה דעת בשעת הפרשה. אבל בשעת כפרה, כשמקריב חברו עבורו, אידי ואידי, זה וזה, עולה וחטאת, אם יקריבו לדעת המחויב בהם יצא, אבל אם יקריבו שלא לדעת, לא יצא. והיינו שלא כדברי שמואל האומר שבעולה יש צורך בדעת הבעלים בעת ההפרשה, ושבשעת הכפרה אין צורך בדעת הבעלים. וביהור טעמיהם של שמואל ואולה, שמואל סובר שיש צורך בדעתו בשעת ההפרשה, כסברת הגמרא לעיל בדף חפה לפעמוד א', שאין אדם רוצה להתכפר בקורבן שאינו שלו, ואף שעולה אינה כפרה גמורה מכל מקום, כיוון שהיא באה על מצוות עשה, רצונו להביאה משלו, אבל בשעת כפרה אין צריכים את דעתו, ואף שבכך הוא מפסיד שאינו יכול לסמוך על הקורבן, מכל מקום כיוון שאין עולה באה על חטא, ואינה צריכה וידוי בעת הסמיכה, מביאים אותה גם ללא דעתו. אבל חטאת והאשם צריכים וידוי בעת הסמיכה, צריכים דעת גם בשעת כפרה. ואילו הוא לא סובר שבשעת הפרשה אין צריכים את דעתו, וכיוון שאין העולה באה על חטא ממש אלא על מצוות עשה, לא אכפת לו שלא יקריבו המשלו, ואילו בשעת כפרה צריכים את דעתו, כיוון שגם בעולה רצונו לקיים מצוות סמיכה. כך תוספות בדיבור המתחיל מאי. מקשה הגמרא מברייתא על שמואל ואולה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל ואולה. שנינו בברייתא האומר חטאתו ואשמו או עולתו ושלמיו של פלוני יהיו מוטלים עליי להביאם, אם עשה כן לדעת המחויב בה, אם יצא הלאה ידי חובתו. אבל אם עשה כן שלא לדעת המחויב, לא יצא. ומשמע שאין חילוק לגבי קורבן עולה בין זמן ההפרשה לזמן הכפרה, אלא בשני הזמנים צריך דעת. וזהו שלא כדברי שמואל שאינו מצריך דעת בשעת הכפרה, ושלא כדעת אולה שאינו מצריך דעת בשעת ההפרשה. מתרץ את הגמרא שמואל, מוקילה מעמיד את הברייתא רק בשעת הפרשה, שבזה סובר שמואל שיש צורך בדעת, ואולה מוקילה רק בשעת כפרה, שבזה סובר אולה שיש צורך בדעת. מביאה הגמרא את דברי רב פאפה בעניין סתירת הברייתות ומחלוקת שמואל ואולה. אמר רב פאפה, מתניית ההדדי לא קשיין, הברייתות אינן סותרות זו את זו, אף שבברייתא הראשונה שנינו לגבי עולה שהופרשה על ידי אדם אחר, שבין לדעת ובין שלא לדעת יצא, ואילו בברייתא השנייה שנינו שלא לדעת לא יצא, הן לא סותרות זו את זו, כיוון שיש חילוק ביניהן. הברייתא אחת עוסקת בשעת כפרה, הברייתא האחרת עוסקת בשעת הפרשה. אמנם דבר זה, באיזה אופן עוסקת כל ברייתא, יהיה תלוי במחלוקת אולה ושמואל וכדלהלן. והאמוראי נמי לא קשיא, גם על האמוראים אולה ושמואל גם כן לא קשה משום הברייתא. דשמואל מוקי קמייתא, שמואל מעמיד את הברייתא הראשונה האומרת שאין צריך דעת בשעת כפרה, ובתרייתא, את הברייתא האחרונה שמצריכה דעת ומעמיד בשעת הפרשה, אולה מוקי איפחה. אולה מעמיד את הברייתות להפך, שהברייתא הראשונה אומרת שאין צריך דעת עוסקת בשעת הפרשה, והברייתא השנייה עוסקת בשעת כפרה, ולכן היא מצריכה דעת בעלים. ממשיך רב פאפה ואומר, אמנם את הברייתות יש ליישב באופן שלא תהיה ביניהן סתירה, אבל האמוראים שמואל ואולה, ודאי פליגי, בוודאי חולקים הם זה על זה, שלדעת שמואל יש צורך בדעת רק בשעת ההפרשה, ולאולה יש צורך בדעת רק בשעת הכפרה. תמהה גמרא פשיטא, פשוט שלא קשה על דברי האמוראים מן הברייתא. מתרצת הגמרא, מהו דתימא? היית יכול לומר, מהי בשעת הפרשה דקאמר שמואל, שצריך דעת בעלים אף בשעת הפרשה? ולדבריו, יש צורך בדעת הבעלים גם בשעת ההפרשה וגם בשעת הכפרה, ונמצא שאין אולה ושמואל חולקים לגבי שעת כפרה, אלא בזה כולם יודעים שיש צורך בדעתו, ואף על גב שלפי זה יימצא דאח קמייתא תיופתי, שהברייתא הראשונה היא סתירה לדבריו, שהרי בברייתא מבואר שאין צריך דעת, והיינו שלכל הפחות או בשעת ההפרשה או בשעת הכפרה, ולא היה ניתן לתרץ כפי שתרצנו לאל שהברייתא עוסקת בשעת כפרה ושמואל בשעת הפרשה, שהרי לפי הבנה זו היינו סבורים שלשמואל גם בשעת הפרשה וגם בשעת כפרה יש צורך בדעת הבעלים. אף על פי כן היינו יכולים לפרש כן לדעת שמואל. כמה שמלן, לכך הוא צריך רב פאפה להשמיענו שאין זה הביור בדברי שמואל, בכך שאמר המורה אינה מלוקשיה, שאין הברייתא סותרת את דברי אחד האמוראים, ועל כוחך שלדעת שמואל צריכים דעת רק בשעת הפרשה ולא בשעת כפרה, ואין עליו קושיה מן הברייתא. אומרת הגמרא שענינו במשנה, וכן בגיטי נשים כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. מביאה הגמרא ממרא בעניין הזה, אמר רב שישת, אי מן דמסר מודעה אגיטה. אדם שגירש את אשתו וקודם לכן מסר מודעה שהוא נותן את הגט שלא מרצונו, אלא מחמת שקופים אותו לעשות זאת, מודעה היא מודעה, מועילה מסירת המודעה והגט בטל. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט שכן הוא הדין, אם הודיע קודם לכן שנתינת הגט אינה מרצונו, ודאי הגט פסול, ככל גט שניתן שלא מרצון הבעל שהוא פסול. משיבה הגמרא לא צריכה לא הוצרה חפששת להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דלאחר מסירת המודעה, הסעוה כפו אותו, והיא רצה, היא התרצה ליתן את הגט. מהו דתימא? בתולי בתלה, הייתי סבור לומר שנתינת הגט הזו מהווה ראיה שהוא ביטל את המודעה וממילא הגט כשר. כמה שמלן, השמיענו רב שישת שלא אומרים זאת, אלא אין מסירת הגט עצמה נחשבת כביטול של המודעה. מבארת הגמרא שרב שישת למד דין זה ממשנתנו, מדייקת הגמרא דהים כן, אם היינו אומרים שמסירת הגט נחשבת כביטול המודעה, ליתני היה למשנה לשנות שקופים אותו עד שייתן, וממילא הנתינה עצמה נחשבת כביטול המודעה. מהי, מדוע נקטה המשנה לשון עד שיומר רוצה אני? הרי זו ראיה שאין הגט מועיל עד המבטל למודעה, עד שיבטל הבעל את המודעה שמסר בזמן שלא רצה לגרש, ויומר שרצונו לגרש. ואף שבמשנה לא הוזכר כלל שמסר מודעה, אלא רק שהוא צריכו לקופו לגרש מחמת שלא רצה בכך. מכל מקום, אם לא היה מדובר באופן שמסר מודעה, לא היינו צריכים כלל שיומר רוצה אני, אלא כיוון שנתן את הגט לאחר שקפו, בוודאי נתרצה בכך. רק באופן שמסר מודעה ואנחנו צריכים שיבטלנה, יש צורך שיומר רוצה אני. אדרן הלך האומר משקלי, אדרן הלך האומר משקלי, אדרן הלך האומר משקלי עליי, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק החמישי של מסכת ערכין, פרק שמסתיים בדף כ"א עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השישי של מסכת ערכין, פרק ששמו שום היתומים, פרק שתחילתו 16 שורות לפני סוף דף כ"א. הפרק השישי של מסכתנו, בתחילתו עוסק באופן גביית חובות מנכסי יתומים ומנכסי הקדש, ובהמשך עוסקות המשניות באדם שחייב ממון להקדש ואין לו ממון לשלם, אלא הגזבר הוא שצריך לרדת לנכסיו ולגבות ממנו. כיצד עושים זאת? אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי, שום היתומים. שומת קרקע של יתומים קטנים נעשית במשך 30 יום, כלומר, אם היה אביהם חייב ממון לאחרים והוריש להם נכסים, שהדין הוא שמוכרים את הקרקע שבידם ופורים בדמיה את החוב. תחילה שמים בית דין את הקרקע כמה היא שווה, ואחר כך מכריזים על מכירתה כדי שיהיו הרבה שירצו לקנותה ויעלו את מחירה, והכרזה זו נעשית במשך 30 יום, כדי שישמעו בני אדם רבים על המחירה. ודין זה שגובים מהיתומים את חובות אביהם הוא רק מנכסים שהוריש להם האב, שכיוון שעוד בחיי אביהם היו הנכסים משועבדים למלווה, גובה אותם המלווה גם לאחר מיטת הלווה, אגם שהם ברשות הלווה. וכמו שאם אחר הלווה את נכסיו ללקוחות, יכול המלווה לגבות את החוב מאותם נכסים משועבדים שביד הלקוחות. ודין זה הוא רק באופן שהיה החוב של אביהם בשטר, אבל חוב על פה, אין המלווה גובה מנכסי היתומים אף שירשו מאביהם, ויש מחלוקת במסכת בבא בתרא דף קע"ה עמוד ב', האם שיעבוד הדאורייתא ומן התורה ראוי שיגבה המלווה את חובו בין בחוב שבשטר ובין בחוב שבעל פה? אלא שחכמים תקנו שחוב בעל פה לא יגבו מהלקוחות כדי שלא יפסידו הלקוחות, שהרי אין קול ופרסום למלווה על פה, ולא יכלו הלקוחות לדעת בעת הקנייה שקרקע זו משועבדת לבעל חוב, או ששיבוד עליו דאורייתא ומן התורה אין בעל חוב גובה כלל, אפילו לא במלווה בשטר אלא מנכסים בני חורין, ותקנו חכמים שחוב שבשטר נגבה מיורשים ומלקוחות כדי שלא תינעל דלת בפני לובים, כלומר שלא ימנו בני אדם מלהלוות מחשש שימכור הלווה את נכסיו ולא יוכל לגבות מהם. ואף שביורשים לא שייך הטעם הזה, מכל מקום מי שמלווה בעל פה מראה שאינו חושש לגביית החוב מנכסי הלווה, וממילא לא תקנו לו חכמים גביעה גם לא מהיורשים. ודעת הרמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק חב ב' הלכה ו', שרק ביתומים מכריזים 30 יום, אבל בשאר בעלי חובות מכריזים רק עד שיפסקו המוסיפין. המגיד משנה מוסיף ואומר שגם לקוחות דינם כיתומים. ודעת התוספות בדיבור המתחיל שום היתומים, שדין זה של הכרזה המבואר במשנתנו שייך בכל גביית חוב כשמוכרים את נכסי הלווה ולא רק ביתומים. כותבים התוספות שהטעם שנקטה המשנה אופן של יתומים הוא כדי לחדש שאין מכריזים על הקרקע 60 יום, כלומר, אף על פי שתמיד בית דין דואגים לטובת היתומים והיה מקום לומר שגם כאן יהיה דינם כדין ההקדש שמכריזים על נכסיהם 60 יום, משמיעה המשנה שמכל מקום דינם כשער אדם ומכריזים על שומתם רק 30 יום. ובתלמוד הירושלמי במסכת כתובות מבואר שטובת היתומים היא שאין מכריזים על נכסיהם יותר מ-30 יום, כיוון שאם נמתין זמן רב, ייתכן שגם אותם שרצו לקנות את הקרקע שלהם בתחילה יחזרו בהם ולא יקנוע. אמנם לגבי הקדש אין את החשש הזה, כיוון שאחרי שאמר אדם שרצונו לקנות את הקרקע בסכום מסוים, אינו יכול לחזור בו, שהרי אמירתו לגבוה מחייבת אותו כמעשה קניין הנעשה בעדיות, כאמור במסכת קידושין דף כוח. מכל מקום, אין מכריזים יותר מ-60 יום, כיוון שדי להקדש שיהיה כפליים מן העדיות. אז אם כן אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי, שום היתומים, שומת קרקע של יתומים קטנים נעשית במשך 30 יום, ושום ההקדש, גזבר שבא למכור קרקע של הקדש, מכריז על מכירת הקרקע במשך 60 יום. והיינו בשדה מקנה שהיא שדה שקנה אדם מחברו והיא קדישה שנבדית מההקדש בשוויה, ולא כשדה אחוזה שהיא שדה שירש אדם מאבותיו, והיא קדישה שהיא נבדית לפי שיעור קבוע של בית זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף, ולא שייכת בהכרזה. אבל לא מדובר באדם שהקדיש שדה והיו עליו בעלי חובות או כתובת אישה רוצים לגבות את החוב מהקרקע המוקדשת, והדין של זה מבואר במשנה לקמן בנפרף ג' עמוד ב'. מסיים את המשנה ואומרת, ובין בשום היתומים ובין בשום ההקדש, מכריזין פעמיים בכל יום בבוקר ובערב. ולעניין הכרזה בשבת, מבואר בתשובת הגאונים שאסור להכריז אפילו בשל הקדש ויתומים. משום שנאמר, ממצוא חפצך ודבר דבר. והמשנה ברורה כותב שיש מקומות שנוהגים בזה היתר, בגלל צורכי הרבים. ודין ההכרזה נוהג רק במכירת קרקע ולא בעבדים ומטלטלין, והטעם לכך מבואר במסכת כתובות דף קוף עמוד ב', שבעבדים אין מכריזים מחשש שישמעו שרוצים למוכרם ויברחו, ובמטלטלין ושטרות החשש הוא שמה יגנבו, ופירש רשי שמה יגנבו כשנאספים לראותם כדי לקנותם. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי במסכת ערכין בדף כ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ומכריזין בבוקר ובערב. מבררת הגמרא מה ישנה בבוקר ובערב, במה שונה הזמן של הבוקר והערב משאר הזמנים שדווקא בהם מכריזים. מבררת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, עושים כן כדי שיוכלו בני אדם לבדוק את הקרקע, והכרזה בערב היא בשעת הוצאת פועלים כשהפועלים יוצאים מעבודתם וחוזרים לעיר, והכרזה בבוקר היא בשעת הכנסת פועלים כשהפועלים נכנסים לעבודתם. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל בשעת, וביירו שבערב כשחוזרים הפועלים ממלאכתם אומר להם בעל הבית שילכו לבדוק עבורו את השדה, ובבוקר כשמכריזים שוב נזכר בעל הבית לשאול את הפועלים מה טיבה של השדה. מוסיפים התוספות שלפי זה נמצא, הגמרא ביירה את המשנה שלא כסדרה, שהרי לשון המשנה היא בבוקר ובערב, אילו הגמרא ביירה תחילה את הערב הוצאת הפועלים, ואחר כך את הבוקר הכנסת פועלים. אבל זה משום שהוכרחה הגמרא לפרש כן, שהרי אין דרך לעשות בהפך, שיאמר לפועלים בבוקר שיבדקו את הקרקע במשך היום, שהרי אין בעל הבית רוצה שיתבטלו הפועלים ממלאכתם. אבל לפי הגרסה שלפנינו מפרש רשי להפך, ששעת הוצאת הפועלים היא בבוקר ואילו הכנסת הפועלים היא בערב. ונמצא שבעל הבית אומר להם שביותם בשדה במלאכתם יבדקו עבורו את השדה. אומרת הגמרא, והטעם שעושים כן בשעת הוצאת פועלים והיינו כיוון דאיקא דניחא למזבן, שאם יש מי שרוצה לקנות את הקרקע, אמר לו לפועלים, יאמר לפועלים שלו העובדים בשדות ומבינים בטיב הקרקעות, אזילו סיירו לניאלי, לכו ותבדקו את השדה עבורי האם כדאי לי לקנותה. והטעם שמחזירים גם בשעת הכנסת פועלים, דנית קרדה אמר להו, כדי שיזכר שאמר להם לבודקה, נייזיל נשאלינו, וילך וישאל את הפועלים מה טיבה של השדה. הביאה הגמרא ראיה להסברו של רב, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא כדברי רב, שום היתומים 30 יום ושום ההקדש 60 יום, ומכריזין בבוקר ובערב, היינו בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים, וזהו כביורו של רב. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, בא מבואר נוסח ההכרזה. אומר המכריז שדה פלוני בסימניה ובמצריה, שדה מסוימת זו שסימניה הם כך וכך וגבולותיה אילו ואילו, כך היא יפה, כך וכך תבועה מוציאים ממנה, וכך היא שומה, בסכום זה שמו אותה בידין. כל הרוצה לקח את השדה, יבוא ויקח. ואם המלווה רוצה לקנות את השדה מיד במחיר ששמוע בידין ללא הכרזה, כותב רש"י במסכת בבא מציעא דף למדהי עמוד ב', אין שומעים לו אלא רק לאחר ימי הכרזה, אם לא מצאו מי שיעלה דמי הקרקע יותר ממה ששמוע בידין. אז נותנים למלווה בשומה ששמו בידין. ותוסות בדיבור המתחיל כך כותבים ששומעים למלווה, וגם קודם ההכרזה הוא יכול ליטול את הקרקע במחיר ששמוע בידין. ממשיכה הגמרא ואומרת, על מנת ליתן לאישה בכתובתה. המכריז מפרש בהכרזתו ואומר שקרקע זו נמכרת, על מנת ליתן לאישה בכתובתה, שהלוקח ייתן את מעות המקח לאישה תמורת דמי הכתובה שהיתומים חייבים לה, וכן אם היה זה לפיראון חוב, היה מכריז שנמכרת לבעל חוב בחובו, שהלוקח ייתן את הדמים למלווה בפיראון חובו. וברר את הגמרא, למה לי למימר, לשם מה צריך לומר ולפרש בהכרזה שהשדה נמכרת, על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב חובו, מה התועלת בכך שידוע קונים למי עליהם ליתן את הדמים? מבארת הגמרא טעם ההכרזה הוא, כיוון דאיקה דניחה לי בבעל חוב, יש לוקח שנוח לו לקנות קרקע כדי לפרוע חוב, דמייקל בזוזי, משום שהבעל חוב אינו מקפיד על טיב המטבעות ומוכן לקבל מטבעות שבורות וחסירות, כי אין דרך הסוחרים להקפיד בכך, ואיקה דניחה לי באישה, יש לוקח שנוח לו לקנות קרקע נמכרת לפיראון כתובת אישה, כיוון דאישה כלה על יד על יד, נוטלת את המעות מהלוקח מעט מעט, כיוון שאינה סוחרת ואינה מתעסקת עם המעות, אלא צריכה אותם להוצאותיה, ואינה צריכה את כל המעות בבת אחת. ועל ידי שיודיעו בעת ההכרזה לשם מה נמכרת הקרקע, יוכלו הקונים לדעת האם נוח להם בקנייה הזו, ומתוך כך יתרבו הקונים. מביאה הגמרא ברייתא שבה נחלקו תנאים, כמה הוא זמן ההכרזה ביתומים ובהקדש. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שום היתומים, זמן ההכרזה על קרקע של יתומים הנמכרת לפיראון חוב הוא 30 יום, ושום ההקדש הוא 60 יום. אילו את דברי רבי מאיר, והיינו כדעת התנא של משנתנו, ואילו רבי יהודה אומר שום היתומים הוא 60 יום, ושום ההקדש 90 יום. והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה בין שום היתומים ובין שום ההקדש, 60 יום. מבררת הגמרא את ההלכה, אמר רב חיסדא אמר רב אימי, בשמו של רב אימי, ההלכה היא ששום היתומים הוא 60 יום. יתיב ישב רב חייא בר אבין וכאמר לאשמעתא, ואמר את השמועה הזו בשם רב חיסדא בדין שום היתומים שהוא 60 יום. אמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, 60 כאמרת? האם אמרת בשם רב חיסדא ששום היתומים הוא 60 יום? או 30 יום כאמרת? או 30 יום אמרת? אמר לי רב חייא בר אבין, 60 יום אמרתי שמכריזים. הוסיף רב נחמן בר יצחק ושאל אותו, לגבי איזו שומה אמרת את הדין הזה? לגבי שומה יתומים או לגבי שומה דהקדש? אמר לי רב חייא בר אבין, לגבי שומה דיתומים אמרתי כן. הוסיף רב נחמן בר יצחק ושאל, האם כוונתך הייתה לסוק כרבי מאיר או כרבי יהודה? אמר לי רב חייא בר אבין, כוונתי הייתה שההלכה כרבי מאיר. ולכאורה קשה, כיצד עלה על דת רב נחמן בר יצחק שההלכה זו היא כרבי מאיר? הרי רבי מאיר אמר בפירוש ששום היתומים הוא 30 יום ולא 60. מבאר העולת שלמה שבאמת רב נחמן בר יצחק שאל את רב חייא בר אבין כל זאת בשאלה אחת. האם דיבר ביתומים הוא כרבי יהודה או בהקדש וכרבי מאיר? וישיב לו שדיבר ביתומים וכרבי מאיר, ועל זה שאל אותו, והרי רבי מאיר 30 כאמר, אלא שהמסדר של הגמרא סידר זאת בשתי שאלות, כיוון שידע שגם לרבי מאיר שייך שיחריז ביתומים במשך 60 יום, כמו שתירץ רב חייא בשם רב חיסדא. שאל רב נחמן בר יצחק, והא רבי מאיר 30 כאמר, והרי רבי מאיר אמר בברייתא בפירוש שהכרזת היתומים היא רק 30 יום, אז איך ייתכן שדבריך ששום היתומים 60 יום עם כרבי מאיר? אמר לרב חייא בר אבין, אחי אמר רב חיסדא. כך אמר רב חיסדא, מאבי מי קולפי תבי בא לי עלה דהשמעתה. הקאות גדולות איכן יביא מי על הסוגיה הזו, שלימד אותי שום היתומים לרבי מאיר 60 יום, והייתי מקשה לו מהמבואר בברייתא של רבי מאיר שומת היתומים היא רק 30 יום. ורשי במסכת מנחות מפרש, שהיה רב חיסדא שוכח את התירוץ שאמר לו אבי מי, ואבי מי היה מכהו על כך. אם כן הוא תירץ לי שיש שני אופני הכרזה, אם בא להכריז ימים רצופים יום אחר יום, מכריז 30 יום. ואם בא להכריז רק בשני וחמישי בשבוע, שהם ימים שבתי דינים יושבים בהם לדון, וזו הייתה אחת מתקנות שתיקן עזרא הסופר, שיהיו בתי דינים קבועים בשני וחמישי, כאמור במסכת כתובות דף ג' עמוד א', והם מתאספים בני אדם רבים, יכריזו במשך 60 יום. ומבאר רב חיסדא, ואף על גב דחי חשיב לאומר ליומי הכרזה, גם אם תחשב את ימי ההכרזה במשך 60 הימים, תמצא דלא אבו אלא תם ניסר יומי, לא יהיו אלא 18 ימים, שהרי ב-60 יום שמתחילים ביום שני ומסתיימים ביום חמישי, יש רק 18 ימי שני וחמישי. שהרי אם נתחיל להכריז ביום שני בשבוע ונמנה ממנו והלאה, 8 שבועות של הכרזה עד יום ראשון שבשבוע התשיעי, יהיו בידינו 56 ימים. ובהם 16 ימי שני וחמישי שמכריזים בהם, ואחר כך נוסיף עליהם את הימים שמשני ועד חמישי בשבוע התשיעי, הרי אילו עוד יומיים של הכרזה בשני וחמישי, והושלמו 60 יום ובהם 18 ימי הכרזה. בכל זאת אין בך חיסרון. כיוון דמשך מילתה. כיוון שנמשך זמן ההכרזה 60 יום, שם אינשי. שומעים אנשים בדבר, ואף שההכרזה עצמה אינה נעשית בכל יום אלא פעמיים בשבוע, ובסך הכל יש רק 18 יום מכל מקום, מחמת שהזמן ארוך, שומעים על כך בני אדם. וכותב הרמב"ם בפירוש המשניות שלטובת היתומים עדיף להכריז על הקרקע 60 יום בשני וחמישי, מאשר להכריז עליה 30 ימים רצופים. וכיוון שנמשך הזמן, יהיו קופצים רבים על המקח יותר מאשר בהכרזה של 30 יום רצופים. אומרת הגמרא, התבהר במשנתנו שיש אופנים שמוכרים קרקע של יתומים כדי לפרוע את חובות אביהם, ועכשיו מביאה הגמרא מחלוקת באילו אופנים עושים כן. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אין נזקקים לנכסי יתומים קטנים לגבות מהם את חובות אביהם, אלא אם כן הייתה ריבית אוכלת בהן, שכל זמן שהם משתאים מלפרוע את החוב מתווסף עליהם ריבית. כדי להצילה מהפסד זה גובים מהם בית דין את החוב. והגמרא תבהר בהמשך כיצד הייתה להם הלוואה בריבית, והרי הדבר אסור. אומר הרמ"א בחושן משפט סימן קופיוד, בשם תשובת הרן, שבכל מקום שראו בית דין שיש תועלת ליתומים כשיגבו מהם את החוב כשהם קטנים, כגון שהבעל חוב רוצה למחול להם על חלק מהחוב כדי שיגבו אותו עכשיו, הרישות ביד בית דין להגבותו, כיוון שזאת טובת היתומים. ורבי יוחנן אומר, יש שני אופנים שגובים מהיתומים, או לשטר חוב שיש בו ריבית כדברי רב אסי, או לכתובת אישה להגבות לאשת אביהם את דמי כתובתה משום מזויני, כיוון שאם לא יגבו, הרי הם חייבים לזון אותה, וכיוון שיש להם בכך הפסד שמלבד דמי הכתובה שתיגבה לבסוף, הם גם נותנים לה את דמי מזונותיה בכל יום, נזקקים בית דין לנכסיהם לגבות מהם את כתובתה, ובכך ייפטרו מדמי מזונותיה. כמו ששנינו במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב', שאחד מתנאי הכתובה, את תאה יתווה בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מיגר אלמנותך. כלומר, שלאחר מיטתו תשב האלמנה בביתו ותהיה ניזונת מנכסיו. וזהו רק כשנשארת אלמנה משום כבוד בעלה. אבל אם היא תובעת בכתובתה, אז הרי היא מגלה שרצונה להינשא לאחר, ובכך מפסידה את מזונותיה. בסוגיה שם נאמר שאנשי יהודה היו כותבים בכתובה שהאלמנה תהיה ניזונת מנכסי הבעל עד שירצו היתומים לפרוע לה את כתובתה. אנשי ירושלים ואנשי הגליל היו כותבים שתהיה ניזונת מנכסיו, כל זמן שתדור כאלמנה בביתו ואין היתומים יכולים לפרוע מעצמם את כתובתה ולהיפטר ממזונותיה כל זמן שאינה תובעת אותה. ולכאורה מדברי רבי יוחנן נראה שיכולים כן לסלק אותה. וכתבו האחרונים שמדובר כאן באנשי יהודה שיכולים היתומים לסלקה מהמזונות על ידי פיראון הכתובה. ואירת הגמרא את מחלוקת רב אסי ורבי יוחנן. שואלת הגמרא, ורב אסי, מה איתם לא אמר לכתובת אישה? מדוע אינו אומר שגובים מהיתומים גם את כתובת אימה משום הפסד המזונות? משיבה הגמרא, דעת תקינו לי רבנן, הרי תקנו חכמים לבעל את מעשי ידיה של האישה תחת מזונותיה. וכמו כן אצל היתומים הדין כך, שהואיל והם זנים אותה, הם זוכים במעשי ידיה, ונמצא שאין הפסד ליתומים בכך שאלמנה אוכלת מזונות מממונם, שהרי כנגד זה היא נותנת להם את מעשי ידיה. ממשיכה הגמרא ומבררת, ואידך, ורבי יוחנן אומר שנזקקים לגבות כתובת אישה מיתומים, מדוע הוא סובר שנתינת המזונות לאלמנה נחשבת כהפסד ליתומים, והרי תמורת המזונות היא נותנת להם את מעשי ידיה? מבארת הגמרא, זימנין דלא ספקה, יש פעמים שאין מעשי ידיה של האישה מספיקים לדמי מזונותיה, וצריכים היתומים להוסיף מממונם כדי לזונה. אם כן, יש להם הפסד בכך, וכיוון שלפעמים יש ליתומים הפסד ממזונותיה, לכן תמיד גובים עבורה את דמי כתובתה כדי שלא יצטרכו לזון אותה. והשפת אמת ביאר שנחלקו, אם גם כשיש רק ספק, האם היתומים יפסידו, נזקקים למכור את נכסיהם או לא. שכן כאן אין הדבר ברור שמעשי ידיה לא יספיקו למזונותיה, ויתכן שלא יפסידו היתומים. רב אסי סובר שרק כשבוודאי יהיה הפסד ליתומים נזקקים לנכסיהם, והואיל ותקנו ליתומים מעשי ידיה, מסתבר שלא יפסידו משום מזונותיה. ולא רבי יוחנן סובר שאפילו בספק הפסד נזקקים. מקשה הגמרא על רב אסי מכמה משניות שמוכח מהם שנזקקים לגבות מנכסי יתומים לכתובת אישה. מקשה הגמרא, תנן, שנינו במשנתנו לאל בדף כ"א עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק, שום היתומים שנעשה לצורך גביית חוף של אביהם, נעשה במשך 30 יום, ושום ההקדש 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב, ויש לברר במה יסקינן, באיזה חוב מדובר שגובים אותו מן היתומים. הילי, מה אם נאמר שמדובר בבעל חוב עובד כוכבים שילבה לאביהם בריבית, מי ציית? וכי ישמע לנו שלא לגבות ריבית עבור ימי ההכרזה? ורבינו גרשום פרש, העובד כוכבים לא יסכים להמתין להכרזה כלל והתבע את חובו מיד. הרי ודאי לא יסכים לכך, ואם כן, מדוע מוכרים את הקרקע בהכרזה, והרי אף שייתכן שירוויחו היתומים בכך שיהיה מי שישלם על הקרקע יותר מהשומה, מכל מקום ייתכן גם שיפסידו היתומים מההכרזה הזו, שאם לא ימכרו ביותר משומתה, ישלמו ריבית נוספת על ימי ההכרזה, ואין בית דין עושים דבר שיכול להזיק ליתומים, והיה ראוי שימכרו את הקרקע מיד ללא הכרזה. אלא פשיטה, אלא כנראה ברור שמדובר בבעל חוב ישראל, ואם כן קשה, אידה כאחיל ריביתה, אם הוא נוטל ריבית מהיתומים, ולכן אנחנו ממהרים לפרוע את חובו מנכסי היתומים כדי שלא יפסידו, מי שווקין עליי וכי אנו מניחים לו לעבור איסור ולגבות מהם ריבית? ואלה ודאי צריך לומר, דלא כאחיל ריביתה, שהמלווה אינו נוטל מהם ריבית. ואף על פי כן קטני, בכל זאת נאמר במשנה שנזקקין לגבות מנכסי יתומים. אז בישלמה מובנת המשנה לשיטת רבי יוחנן הסובר שגובים מנכסי יתומים לכתובת אישה, תמוקילה, הוא יעמיד את המשנה בכתובת אישה, ועל זה אמרה המשנה שמוכרים בהכרזה. אלא לדעת רבסי הסובר שאין נזקקים לנכסי יתומים לפריאת שטר כתובה, אלא רק לפריאת שטר חוב שיש בו ריבית, קשיה, קשה המשנה. לגבי איזה אופן אמרה המשנה שמוכרים את הקרקעות של היתומים בהכרזה? שואלים תוספות בדיבור המתחיל תנן, מדוע הוא צריכה הגמרא להעמיד את השאלה על רבסי מהמשנה? מדוע הגמרא לא מקשה מדברי רבסי עצמו? רבסי אמר, אין נזקקים לנכסי יתומים אלא אם כן ריבית אוכלת בהם, אז ממה נפשך? אם מדובר בעובד כוכבים, הרי אף כשאין ריבית אוכלת בהם הוא לא יציית לנו להמתין עד שיגדלו אלא יתבע את חובו מיד. ואם מדובר בישראל, כיצד נניח לו לישראל ליטול מהם ריבית? ואם כן, לגבי איזה אופן אמר רבסי שגובים מיתומים את חוב אביהם כשריבית אוכלת בהם? מתרצים התוספות שדברי רבסי עצמו יכלה הגמרא להעמיד בבעל חוב עובד כוכבים שאינו תובע מהיתומים את חובו עכשיו, ולכן גם אנחנו לא נזקקים לנכסיהם. אמנם אם הריבית אוכלת בהם אנחנו ממהרים לפרוע את החוב מנכסיהם אף שהגוי אינו תובעם כדי שלא יפסידו. אבל השאלה מן המשנה על רבסי, שהרי מכך שבית דין מכריזים על מכירת הקרקע בוודאי מדובר כשיש כאן תביעה על חוב שיש בו ריבית, שאם לא כן אין בית דין נזקקים לנכסיהם, ועל כוכבה מדובר בעובד כוכבים, אם כן קשה מדוע משאים ומשתאים בכל ימי ההכרזה, והרי ייתכן שיהיה בכך הפסד ליתומים שהריבית שישלמו על אותו זמן תהיה יותר מהמחיר שיעלו הלקוחות בקרקע. חוזרים על הגמרא שמתרצת, אמר לך רבסי, רבסי יכול להשיב לך ולרבי יוחנן מניחה, וכי לדעת רבי יוחנן מובן את המשנה, הרי גם לפי מה שהעמדנו את המשנה בכתובת אישה קשה, מדוע מוכרים את הקרקע על ידי הכרזה ולא מוכרים אותה מיד? מי שווקינן מזוינת דוודאי כמפסדה, וכי מניחים אנו את תשלום המזונות שהוא הפסד ודאי של היתומים, כי כל ימי ההכרזה צריכים היתומים לזון אותה את האלמנה, ונקטינן הכרזה דלא ידינן אם מרוויחינן אי לא מרוויחינן, ואנחנו מכריזים על הקרקע שלהם במשך 30 יום שבהכרזה כזו לא ידוע לנו אם יהיה רווח ליתומים או לא, הרי ייתכן שלא יעלו הקונים את מחיר השומה, ובינתיים יפסידו היתומים את דמי המזונות, והרי טובת היתומים היא שנמכור את הקרקע מיד ללא הכרזה. ונשאלת השאלה, מה תירץ רבסי בכך שאמר שהמשנה קשה גם לרבי יוחנן? הרי סוף סוף מהמשנה יש קושייה על דבריו של רבסי גם. אומר הגאות הגרא, שמכך שלרבי יוחנן מכריזים עליו שיש כאן הפסד ודאי של מזונות וספק אם יהיה רווח מההכרזה מוכח, שתקנה זו של הכרזה נאמרה בכל האופנים, ואף כשנגרם הפסד ליתומים, ואם כן ניתן להעמיד את המשנה בבעל חוב גוי וריבית אוכלת בהם, ואף שייתכן שיהיה להם הפסד מחמת המתנה זו, מכל מקום מכריזים על הקרקע של היתומים. אם כן חוזרים אל הגמרא, והגמרא דוחה את הקושייה על דברי רבי יוחנן וחוזרת ומעמידה את הקושייה רק על רבסי. דוחה הגמרא ואומרת, הלו קשיא, אין זו קושייה על דברי רבי יוחנן, כיוון שאת משנתנו ניתן להעמיד באופן שהאלמנה תובעת את כתובתה בבית דין. ודין זהו כדבריו דרב יהודה אמר שמואל. דאמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, אלמנה תובעת את כתובתה בבית דין, אין לה מזונות, לפי שהבעל מתחייב לזון אותה אחר מותו, רק כשהיא נשארת אלמנה מחמת כבודו. וציטטנו כבר את לשון הכתובה, שתהיה ניזונת מנכסיו בזמן שהיא גרה כאלמנה ולא כשהיא רוצה להינסה לאחר. וכשהיא תובעת את כתובתה בבית דין, מוכח שרצונה להינסה ואין לה מזונות, וכיוון שאין לה מזונות, אין היתומים מפסידים בכך שנדחית פריאת הכתובה. ולכן אמרה המשנה שימכרו את הקרקע על ידי הכרזה, ובכך יכולים היתומים רק להרוויח אם יוסיפו הלקוחות על מחיר הקרקע. תמה הגמרא, יחי, אם מדובר באופן שטבעה כתובתה ואין לה מזונות, הרי אין כל הפסד ליתומים בכך שאינם פורים לה עכשיו את הכתובה. הזדקוקי, לא מזדקקין עלה. ראוי שלא נזדקק כלל להגבות את כתובתה מיתומים קטנים, שהרי אין נזקקים לגבות חובות מנכסי יתומים קטנים, אלא אם כן יש להם הפסד, וכאן אין להם כל הפסד. אז שתגבה את כתובתה רק לאחר שיגדלו היתומים. מתרץ את הגמרא, אלא כיוון דהזדקין עלה, מעיקרה מזדקין עלה לבסוף. כיוון שמתחילה כשטבעה כתובתה הוזקקנו לשמוע את תביעתה כדי שעל ידי זה תפסיד מזונותיה וירוויחו היתומים, כמו שמתבהר לאל, שהאלמנה הטובת כתובתה מפסידה מזונותיה, לכן נזקקים לה אף אחר כך, כשכבר הפסידה מזונותיה, להגבותה את כתובתה, למרות שעכשיו אין כבר הפסד ליתומים. נמצא שלדברי רבי יוחנן, המשנה לא קשה, אלא יש לה עמידה באלמנה שטבעה כתובתה, והפסידה מזונותיה, ומכל מקום נזקקים לה, ומגבים את כתובתה, אלא שעושים זאת על ידי הכרזה כדי שירוויחו היתומים. אם כן, אחרי שביארה הגמרא את המשנה לשיטת רבי יוחנן, חוזרת הגמרא לקושייתה על רבסי ושואלת מכל מקום לרבסי קשיא. כמו שהקשנו בתחילה, כיצד רבסי יעמיד את המשנה, הרי לדבריו האופן היחיד שגובים מנכסי יתומים הוא, כשריבית אוכלת בהם, והיינו במלווה מן העובד כוכבים. וכיוון שהוא לא יסכים להימנע מלגבות את הריבית כל ימי ההכרזה, ייתכן שנגרום על ידי ההכרזה רק הפסד ליתומים בכך שישלמו ריבית על אותם הימים, ואילו הקרקע לא תימחר ביותר משום מתה הראשונית. מתרצת הגמרא, לעולם מדובר במשנתנו בבעל חוב ובית כוכבים שילווה לאביהם בריבית, ומשום הפסד ריבית גובים מן היתומים. אמנם מכל מקום מוכרים את הקרקע בהכרזה ואין חשש להפסד ליתומים, כיוון שמדובר בעובד כוכבים שקיבל עליו לדון בענייני הממון שהיה לו עם אביהם בדיני ישראל, ולכן הוא לא ייטול ריבית על זמן ההכרזה כדיני ישראל, ונמצא שעל ידי ההכרזה יכולים היתומים רק להרוויח אם תימחר הקרקע ביותר משומתה. תמה הגמרא, אי אחים, כן, שמדובר בעובד כוכבים שקיבל על עצמו לינו כדיני ישראל, ריבית נמי לא להשקול שלא ייטול מהיתומים ריבית כלל עד שיגדלו ויגבה מהם את החוב, וממילא לא יפסד ליתומים ולא נצטרך למכור את הקרקע שלהם כלל. מתרץ את הגמרא, מדובר שאותו עובד כוכבים קיבל עליו לינו כדיני ישראל לזו, לעניין זה שלא ליטול ריבית על זמן ההכרזה, ולא קיבל עליו לזו, לעניין שלא ליטול ריבית כלל, ולכן נזקקים אנו לגבות מהיתומים את הקרקע כדי לפרוע את החוב, כדי שלא יפסידו בתשלומי הריבית, ומכל מקום אין חשש הפסד בזמן ההכרזה, כיוון שעל זמן ההכרזה אינו נוטל ריבית. מקשה הגמרא ממשנה נוספת על רבסי, שסובר שאין גובים כתובת אישה מנכסי יתומים קטנים. תשמע, בואו שמע ראיה נגד רבסי, שנינו במשנה במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב'. אין נפרעין אין גובים חובות מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית מהקרקע הגרועה שברשותם. והטעם שאין נפרעין מן היתומים, אלא מן הזיבורית, מבואר במסכת גיטין דף נון עמוד א', שבאמת מן התורה כל בעל חוב דינו לגבות מן הזיבורית. כנאמר, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות, ודרכו של איש להוציא את הדברים הפחותים שבביתו, וכמו כן יכולו להגבות את הפחותה שבקרקעותיו, אלא שתקנו חכמים שבעל חוב יגבה מבינונית, כדי שלא תינול דלת בפני לובים, שימנו בני אדם מלהלוות מחשש שיצטרכו לגבות קרקעות פחותות. אבל לגבי יתומים, העמידו חכמים על דין התורה שיגבה מן הזיבורית. אם כן, נאמר במשנה במסכת גיטין, אין נפרעים לא גובים חובות מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, מהקרקע הגרועה שברשותם. ויש לברר במה יסקינן באיזה בעל חוב מדובר במשנה. אילי, מה אם נאמר שמדובר בבעל חוב עובד כוכבים שילבה לאביהם בריבית, מי צעית? וכי יציית וישמע לנו לדבר הזה לגבות רק מקרקע זיבורית? אלא פשיטה, ודאי מדובר בבעל חוב ישראל, ואם כן קשה, אי אכיל ריביתה, אם הוא ילבה לאביהם בריבית, משווקין עלי. וכי מניחים אנו לא לגבות את הריבית האסורה עליו, שמחמת כן אנחנו מזדרזים לגבות את החוב? אלא ודאי מדובר, דלא אכיל ריביתה. אין זה חוב שיש בו ריבית. ואף על פי כן קטני, ולמרות זאת נאמר במשנה, שנזקקין לנכסי יתומים וגובים אותם. אז בשלמה לרבי יוחנן, המשנה מובנת לדעת רבי יוחנן הסובר, שנזקקים גם לכתובת אישה משום הפסד המזונות, מוקילה הוא יעמיד את המשנה בכתובת אישה שדינה לגבות מזיבורית. אלא לדעת רבסי שאין גובים כתובת אישה מנכסי יתומים קטנים, קשיא, קשה. כיצד הוא יבאר את המשנה, והרי לא ניתן להעמיד את המשנה בבעל חוב שנוטל ריבית, וכמו שיתבהר, שואל השיטה מקובצת, למה הגמרא לא תרצה שהאמור במשנה שאין גובים מיתומים אלא זיבורית מדובר ביתומים גדולים? ואילו דברי רבסי נאמרו ביתומים קטנים, והוא מתרץ בשם רי שהגמרא במסכת גיטין הסתפקה בדין הזה, האם גם מיתומים גדולים גובים רק זיבורית או לא, ולא פשטה זאת? ואם נעמיד את המשנה כאן דווקא בגדולים, לכאורה זה ראיה לפשיטות הספק. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור היא קשיטה על רבסי, שסובר שאין גובים כתובת אישה מנכסי יתומים קטנים. איך העמדנו את המשנה במסכת גיטין שמדובר בבעל חוב שנוטל ריבית? מתרץ את הגמרא, אמר לך רבסי, יוכל רבסי לתרץ לך ולרבי יוחנן מניחה? וכי לדעת רבי יוחנן מובן את המשנה במסכת גיטין? והרי אי כתובה, האם מדובר במשנה על גביית כתובת אישה מיתומים קטנים שבזה אמרה המשנה, שגובים דווקא מזיבורית, קשה. מה, עירייה מייתמי, מדוע נקת התנא שגובה זיבורית דווקא מיתומים? והרי אפילו מיני דידי נמי בזיבורית, גם הבעל עצמו היא גובה מזיבורית. כגון שגרשה, וכמבואר במשנה במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', שאישה תמיד גובה את כתובתה מקרקע זיבורית. והיינו כעיקר הדין. והטעם שלא תקנו חכמים שתקבע אישה מן הבינונית, כפי שתקנו לגבי בעל חוב, מבארת הגמרא במסכת גיטין דף ממתת עמוד ב', יותר ממה שהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא, וממילא גם אם היא יודעת שלא תקבע אלא זיבורית, לא תימנע מלהינשא. דוחה הגמרא ואומרת, הלו קשיה, אין זו קושיה על דברי רבי יוחנן, כיוון שיש טעם לכך, שנקת התנא דווקא אופן של גבייה מן היתומים. כיוון שהמשנה הזו כרבי מאיר דאמר, שסתם כתובת אישה נגבית בבינונית, ורק מיתמה כשבאה אישה לגבות כתובה מן היתומים, גובה בזיבורית. וממילא לדעת רבי יוחנן הסובר כרבי מאיר, ניתן להעמיד את המשנה בכתובת אישה. אם כן חוזרת הגמרא ושואלת מכל מקום לרב אסי קשיה, כיצד הוא יעמיד את המשנה אומרת שגובים מיתומים רק מזיבורית, והרי לדבריו אין גובים כלל מנכסי יתומים קטנים, כשאין ריבית אוכלת בהם, כפי שהתבהר לעיל, ולא ניתן לומר שמדובר בחוב שיש בו ריבית. מתרץ לגמרא לעולם מדובר בבעל חוב עובד כוכבים, והוא הלווה להביא היתומים בריבית. וכיוון שריבית אוכלת בנכסיהם, מוכרים בית דין את הקרקע שלהם כדי לפרוע את החוב. ועל זה אמרה המשנה שמוכרים את הזיבורית. מה שהקשינו, בוודאי לא יציית העובד כוכבים לגבות דווקא בזיבורית. יש לומר שמדובר בעובד כוכבים שקיבל עליו לדון בדיני ישראל, ובדיני ישראל בעל חוב גובה מן היתומים, רק מן הזיבורית. שואלת הגמרא, יחי, אם המשנה עוסקת בעובד כוכבים שקיבל על עצמו לנהוג בדיני ישראל, ריבית נמי לא לשקול. לא ייטול העובד כוכבים ריבית כלל, וממילא לא יפסד ליתומים ולא יצטרכו בית דין למכור את נכסיהם. תרצת הגמרא, מדובר שקיבל העובד כוכבים מדיני ישראל לזו רק לעניין זה שיגבה מן הזיבורית, ולא קיבל עליו לזו לעניין שלא ייטול ריבית. ולכן נזקקים לגבות מהיתומים לפרוע את החוב כדי שלא יפסידו וישלמו את הריבית. ומגבים לו מן הזיבורית, כיוון שקיבל עליו לדון כדיני ישראל. ממשיכה הגמרא ומקשה על רב אסי מברייתא, תשמה בו ושמה ראיה לדברי רבי יוחנן ונגד רב אסי. ראיה לדברי רבי יוחנן שסובר שגובים מיתומים קטנים לפרוע כתובת אישה, ושלא כדברי רב אסי שגובים הם רק אם הריבית אוכלת בהם. כך שנינו בברייתא לעיל בדף כ"א עמוד ב'. בשעה שמכריזים על הקרקע של היתומים העומדת למכירה, מפרשים שהיא נמכרת על מנת ליתן לאישה כתובתה, ולבעל חוב חובו, וכמבואר לאל שעושים כן כדי שיתרבו הלקוחות, שיש שנוח להם בקניית קרקע מאישה, ויש שנוח להם בקניית קרקע מאיש. והגמרא שם ביארה שיש מי שנוח לו לקנות קרקע כדי לשלם את הכסף לבעל חוב, כיוון שהבעל חוב אינו מקפיד על המעות, ומוכן לקבל זוזים שבורים וחסירים, כיוון שאין דרך הסוחרים להקפיד בכך. ויש שנוח לו לקנות קרקע כדי לשלם את הכסף עבור כתובת אישה, משום שהיא גובה ממנו את הכסף מעט מעט, שכיוון שאינה סוחרת ומתעסקת עם המעות, אלא צריכה אותם להוצאותיה, אינה זקוקה לכל המעות בבת אחת. מבררת הגמרא בישלמה בעל חוב בין מר ובין מר כדי שנינן. מובן מה שאמרה הברייתא שמכריזים שהקרקע נמכרת לצורך בעל חוב, שהרי בין לרבי יוחנן ובין לרב אסי, ניתן לבאר זאת כמו שתירצנו לעיל את המשניות, שמדובר בבעל חוב עובד כוכבים שילווה לאביהם בריבית, ומשום הפסד היתומים צריך לפורעו מיד. ומדובר כשקיבל עליו שלא לגבות ריבית על ימי ההכרזה, אבל לא קיבל על עצמו שלא ליטול ריבית. אלא מה ששנינו שמכריזים שהקרקע נמכרת לצורך גביית כתובתה, בשלמה לרבי יוחנן הסובר, שנזקקים לגבות מיתומים קטנים גם לכתובת אישה, ניחא, מובנת הברייתא. אלא לרב אסי שאין מוכרים את הקרקע לצורך גביית כתובת אישה, קשיא, קשה כיצד יעמיד את הברייתא, הרי מפורש בה שהיו מכריזים עבור גביית הכתובה. ותרץ את הגמרא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה אופן מדובר, כשחייב מודה. כשאביהם הלווה עודה בשעת מיטתו שלא הניח ברשות אשתו ממון לגבות ממנו את כתובתה. וכיוון שהחוב ברור ומוטל על נכסי היתומים, אין סברה להמתין עד שיגדלו, ולכן אמרה הברייתא שמכריזים על נכסיהם מיד ומוכרים אותם גם לצורך פריאת כתובת אישה. מבארת עכשיו הגמרא לפי התירוץ הזה גם את המשניות הקודמות. אשתא דעתית לאחי, עכשיו שהוצרכת להעמיד את הברייתא באופן שהלווה עודה שהחוב אינו פרוע, כולו נמי. גם את כל המשניות שהקשינו מהם לעיל על דת רב אסי יש ליישב שמדובר כשחייב מודה. שהלווה מודה שהחוב אינו פרוע ומדובר גם בבעל חוב ישראל. ומכל מקום גובים מיתומים קטנים אף שאין ריבית אוכלת בהם, כיוון שידוע לנו שהחוב לא נפרע. אחי ורעי מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כ"א במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, שאלות שתתעמקו בתשובתם, ובכך בסייעת הדשמיה ירבה השינון והחזרה. שאלה ראשונה, מתי ממשכנים על חטאת ומתי אין ממשכנים על קורבן עולה ומדוע? שאלה שנייה, מה דין עולה שלא מדעת? שאלה שלישית, מניין שהמוסר מודעה? צריך לבטל את המודעה בפירוש. שאלה רביעית, מדוע המשנה נקטה שום היתומים? הרי תמיד שבית דין יורדים לנכס, הם מכריזים 30 יום, התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מתי בית דין מכריזים על מכירת נכסי היתומים ומדוע? השאלה האחרונה, מדוע בית דין מכריזים עבור איזה חוב הם מוכרים את הנכס. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ד' בתמוז תשע"ט. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף כ"א במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, ה' בתמוז תשע"ט, ונלמד את דף כ"ב במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.